חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום ראשון, כף א' במר חשוון, תפשין פי א', 8 בנובמבר 2020, באולופן נדב ארבל. זה לקח כמה ימים, אבל לפנות בוקר נסע הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן את נאום הניצחון שלו על הנשיא המכהן דונלד טראמפ. הנשיא ביידן, הנשיא ה-46 של ארצות הברית, אמר בנאומו, היה נשיא שלא יפלג אלא יחד.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance.
אעבוד מכל הלב לזכות בביטחון של כולכם, אזרחי ארצות הברית אמרו את דברם. אמר ביידן, זכינו במספר הקולות הגדול ביותר אי פעם, לא יהיו יותר מדינות אדומות וכחולות, כשהוא רומז לחלוקה בין הדמוקרטים לרפובליקנים. הוא גם פנה לתומכי טראמפ ואמר, אני מבין את האכזבה שלכם, בואו יחד ניתן את ההזדמנות כדי להתקדם, אנחנו צריכים להפסיק לראות את המתמודדים מולנו בתור היריבים שלנו, זה הזמן לאחות את אמריקה, אמר הנשיא ביידן בנאום שנסע בביתו. דונלד טראמפ, הנשיא המכהן, הודיע כי הוא לא מקבל את תוצאות הבחירות וטוען כי היו זיופים ורמאויות בהיקפים גדולים. אני ניצחתי בבחירות, כתב טראמפ לתומכיו. רשת CNN דיווחה לפנות בוקר כי ג'רארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של טראמפ, פנה אליו והציע לו להודות בהפסד. מנהיגי מדינות רבים בכל רחבי העולם ברכו את הנשיא הנבחר, ביניהן קנצלרית גרמניה, נשיא צרפת ומצרים, מלך ירדן וראש ממשלת בריטניה. גם אצלנו ראש הממשלה החלופי בני גנץ ברך את הנשיא ביידן ואמר, אני מצפה להמשיך ולהעמיק את הקשרים בין העמים שלנו כבני ברית לחיזוק הדמוקרטיה. גם שר החוץ אשכנזי אמר, אני מאוד מאמין שתחת הנהגתו הברית האסטרטגית ההכרחית בין שתי המדינות תמשיך לפרוח ולשגשג. מי שקולו עדיין לא נשמע הוא של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנמנע עד עתה לברך את הנשיא ביידן. בסביבתו אומרים כי ראש הממשלה מעדיף לחכות לתוצאות הרשמיות. והפלסטינים, גם הם מברכים על הפסדו של טראמפ. הבכיר הפלסטיני דביל שעת אמר כי שום דבר לא היה גרוע יותר מתקופת טראמפ. עזיבתו היא רווח. בהתאם להחלטת קבינט הקורונה, חנויות הרחוב צפויות להיפתח היום לראשונה לאחר כמעט חודשיים. לפי ההנחיות, המוכרים יחויבו לערוך בדיקת קורונה, ומספר הקונים לא יעלה על 4 בכל חנות. עם זאת, במשרד הבריאות מביעים חשש מההקלות שאושרו ומעליית התחלואה. יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, הפרופסור חגי לוין, טען כי עדיין יש תחלואה גבוהה בישראל, עדיין כולנו צריכים מאוד להיזהר, זה המבחן לכולנו. קניונים ומרכזי הקניות שיאלצו להמשיך ולהיות סגורים מגיבים בזעם להחלטה, ומהנהלת מרכזי הקניות ביג נמסר כי יגישו הבוקר עתירה לבגץ בדרישה לפתוח את מתחמיה. לדברי ההנהלה, על פי החוק, מתחמי ביג אינם נחשבים קניון סגור, ולכן אמורים להישאר פתוחים. במהלך השבת הלך לעולמו הגאון הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה. הרב זקס שימש שנים רבות כרבה הראשי של בריטניה, ואף זכה לתואר לורד מטעם הממלכה. הרבנים הראשיים לישראל ספדו לו. הגאון הרב דוד לאו אמר כי הוא היה איש אשר רוח בו, אשר נשא בגאון את דברה של יהדות התורתית, ועמד בתוקף על שמירת המסורת מדור לדור, קידש שם שמיים בארצו ובכל רחבי תבל. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף אמר כי לרב זקס חלק נכבד בהצגתה החיובית של היהדות בעיני אומות העולם, ובפעילותו זו קידש שם שמיים ברבים. כל זאת מבלי להתפשר על היהדות השורשית המסורה לנו מדורי דורות, בתוך עמידה איתנה וחסרת פשרות אל מול מגמות הרפורמה וההתחדשות. הרב זקס בן ה-72 הלך לעולמו לאחר שנאבק במחלה קשה. עם כניסת השבת נפטר בניו יורק גם המרן הגאון הרב דוד פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, מגדולי הפוסקים בארצות הברית, ובנו של פוסק הדור, מרן הגאון הרב משה פיינשטיין. הגאון הרב דוד פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בן 91 בפטירתו, שימש במשך שנים רבות כראש ישיבת תפארת ירושלים במנהטן, והמשיך את דרכו של אביו בהנהגת עולם התורה באמריקה ובפסיקותיו ההלכתיות. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חיים. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
היום הטמפרטורות רגילות בעונה, מחר ייתכן גשם מקומי קל, ביום שלישי ללא שינוי. מידות החום המרביות להיום בירושלים ובשומרון 20 מעלות, בבני ברק והמרכז ובשפלה 24, ובצפון הנגב עד 25 מעלות היום בצהריים.
בחסות, רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סוף זמן קריאת שמע ב-8.42, משקיעה בשעה 4.48. הדף היומי מסכת עירובין דף צדיק א', בירושלמי מסכת מגילה דף למד א', הרמב״ם היומי, הלכות שבת פרק י' ד', ולאלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות כלאיים פרק ט'. עד כאן, חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
מתוך המאמר פלא הילד על פרשת השבוע שקראנו השבת פרשת וירה, שכתב הרב יונתן זקס, שנפטר אתמול בלונדון. אברהם עושה כאשר צובה, הוא לוקח את בנו יחידו אשר אהב, נוסע איתו שלושה ימים, מעפיל אל ההר, עורך את העצים, עוקד את בנו, נוטל את המאכלת ומניף את ידו, ואז נשמע קול משמיים, אל תשלח ידך אל הנער. הניסיון נגמר, יצחק חי. לשם מה כל ההבטחות וכל האכזבות? למה לעורר שוב ושוב תקוות ולהותירן תלויות באוויר? מדוע ההמתנה? על מה ולמה העקדה? למה להוליך את אברהם ושרה במסלול הייסורים של המחשבה שהבן שחיכו לו שנים על גבי שנים עומד למות? הסברים רבים ניתנו לכך במקורותינו, אך אחד מהם עולה על כולם. אנחנו מוכירים את מה שחיכינו לו ושעלול לובד לנו. החיים מלאים בפלאים. הולדת ילד היא נס, אבל היות שהניסים והנפלאות הללו הם דרך הטבע, אנחנו רואים אותם כמובנים מאליהם ושוכחים שלטבע יש אדריכל ולהיסטוריה תסריטאי. היהדות היא הכשרה מתמדת בראיית החיים כבלתי מובנים מאליהם. עם ישראל נולד מתוך עבדות כדי שיעריך את החירות. הוא נותר תמיד עם קטן כדי שידע שהעוצמה תמונה לא במספרים, אלא באמונה המולידה אומץ. אבותינו הלכו בגי צלמוות כדי שאנחנו לא נשכח אף פעם את קדושת החיים. לכל אורך ההיסטוריה נקראו היהודים להוקיר את ילדיהם. כל מערכת הערכים שלנו מושתתת על כך. מבצרינו הם בתי הספר שלנו. תשוקתנו היא לחנך וגיבורינו הגדולים הם המורים. ליל הסדר בפסח מתחיל בשאלות מפי ילד. ביום הראשון בשנה אנו קוראים בתורה לא על בריאת העולם, אלא על הולדתם של ילדים, יצחק לשרה, שמואל לחנה. היהדות היא דת ממוקדת ילדים מעין כמוה. משום כך, בשחר תולדותינו, העמיד אלוקים את אברהם ושרה בניסיונות לכל אורך הדרך על העמדת הדור הבא, ההמתנה הארוכה, התקוות המתנפצות, העקדה. על ידי כך, לא הם ולא צאצאיהם יראו את ילדיהם כמובן מאליו, כל ילד הוא נס, ההורות מקרבת אותנו לאלוקים יותר מכל דבר אחר בחיינו.
זכרתי לו חסד נעורייך אהבס כאילו לא יסוייך אהבס כאילו לא יסוייך
אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כ"א בחשוון, תשפ"א, 8 בנובמבר 2020, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי ועם הכותרות, ג'ו ביידן, הוא נשיא ארצות הברית, למרות האירורים והטענות של טראמפ, אתמול הוכרז רשמית על נשיא ארצות הברית החדש, מיד נדבר על כך, ו... שתי בשורות מצערות שמגיעות אלינו מהעולם היהודי בסוף השבוע. הרב דוד פיינשטיין, מגדולי התורה בארצות הברית, בנו של הרב משה פיינשטיין, נפטר בערב שבת בניו יורק, ובלונדון נפטר במהלך השבת הרב פרופסור יונתן זקס. הבאנו מדברי התורה שלו בפתיחת התוכנית, תודה לאיש החינוך צביקה שיוביץ מרבבה ששלח את הדברים. בהמשך נדבר בהרחבה על שתי הדמויות המיוחדות הללו. אבל אנחנו פותחים בארצות הברית, הרב נתנאל אל ישיב מנסה לסכם את האירועים. לפני הכל, אנחנו כישראלים מחויבים להכיר טובה לנשיא היוצא דונלד טראמפ. מבחינתנו טראמפ ניצב בשורה אחת עם דמויות רחוקות כמו כורש מלך פרס ודמויות קרובות יותר כנשיא ארי טרומן למי שזקוק לתזכורת על מה שעשה טראמפ, העברת השגרירות לירושלים, ההכרה בריבונותינו על רמת הגולן, ההכרה בחוקיות ההתיישבות ביהודה ושומרון, דרישה מהפלסטינים לעמוד לפחות בדרישות מינימליות, סלילת הדרך להסכמי שלום עם שורה של מדינות ערביות, חיסול כמה מאויבינו המשותפים, איראן וכולי. טראמפ לא היה מנהיג ראוי לפי שום פרמטר. אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות בשעתו הקשה, אז אני אנסה לנסח את זה באופן חיובי. מנהיג צריך להיות ערכי, דובר אמת, דוגמה לבני עמו, לפחות ברמה סבירה, קוהרנטי במדיניות שלו, מכבד ומייצג גם את אלו שאינם תומכים בו, פונה בעיקר אל הצד הטוב של אזרחיו, עסוק בעיקר בעבודה למען מדינתו, מכיר בעובדות מדעיות ורפואיות ונוהג בהתאם להם. נשאלת אם כן השאלה, כיצד הוא נבחר בשנת 2016, וכיצד הוא הגיע להישג אישי מרשים מאוד, גם בבחירות הללו, למעט ביידן, הוא המועמד שזכה לכמות הגדולות, הקולות הגדולה בהיסטוריה. כיצד תמכו בו כל כך הרבה מיליונים בעולם, וגם אצלנו? זאת שאלה שיריביו מוכרחים לשאול את עצמם. אפשרות אחת שעומדת בפניהם היא הצגת תומכיהם כבורים, פרימיטיביים וחסרי ערכים. בדרך הזו הלכה הילרי קלינטון בשעתו כשכינתה מחצית מתומכיו של טראמפ מתועבים, ואפילו הוסיפה לומר שחלקם עבודים לנצח, חסרי תקנה. לימים הודתה ששגתה קשות בכך ושזה היה אחד הגורמים להפסדה בבחירות. אפשרות נבונה יותר להבין שגם רבים שהיו מודעים היטב לחסרונותיו של טראמפ, בכל זאת תמכו בו, כי מה שקורה בצד השמאלי של החברה מדאיג אותם יותר מדמותו של טראמפ. רבים חוששים שההקצנה במפלגה הדמוקרטית ובאוכלוסייה שהיא מייצגת מאיימת על יסודות החברה האמריקאית. הם חוששים מאימוץ תרבות הפוסט, מפירוק מוסד המשפחה, מטשטוש זהויות, מגלובליזם מוגזם שרומס את הלאומיות ואת הפטריוטיות, מהמרת ההבחנה בין טוב לרע, בזיהוי החלש עם הטוב והחזק עם הרע, מאימוץ רעיונות סוציאליסטיים כושלים ומביזוי ערכים מסורתיים ודתיים. אני מקווה שהמנהיגות החדשה בארצות הברית תבחר בדרך השנייה. הדרך הזו תוביל אותה להיות שקולה ומאוזנת, קשובה גם לקולות של בוחרי טראמפ ותומכם בעולם, ותמנע ממנה לגלוש מהדרך הזאת למחוזות קיצוניים. אם הם ילכו בדרך הזאת, זה יצורף גם להחזרת השפיות והשקט במובן המנהיגותי, גדולים סיכוייהם להביא ברכה לעמם, לעולם, ואף להמשיך לזכות לאמון הציבור האמריקאי. אם לא, הם עלולים לחטוף בעוד 4 שנים את תנועת המטוטלת של ההיסטוריה, וגם אם קשה אפילו לדמיין זאת עכשיו, הם עלולים עוד להתגעגע לטראמפ. נסיים, כותב הרב נתנאל אלישיב, בתפילה להצלחתם של הנשיא הנבחר וסגניתו. יש להם אתגרים כבירים להתמודד איתם בכל הזירות. התפילה המסורתית לשלום המלכות מסתיימת בייחול, בימיו ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח. אנחנו מקווים שתוכיחו לנו הישראלים שהחששות שלנו מפני חזרתכם לשלטון היו לשווא. ועוד דעה אחת ביום ההיסטורי הזה שביידן נבחר, הרב חיים נבון כותב כמה הערות קצרות. אחת, טראמפ היה הנשיא האוהד ביותר למדינת ישראל בהיסטוריה האמריקנית. לצד זאת, צריך להכיר בכך שמבחינת אישיותו, הוא לא הגיע לקרסוליהם של רוב קודמיו, הוא אדם גס, פרוע ולא שקול. ולמרות זאת, אנחנו מכירים לו טובה על התנהלותו עמנו. כן, כן, החיים מורכבים. שתיים, משום המקובל לדבר על הדמיון בין טראמפ לנתניהו, קשה למצוא אנשים שונים יותר באישיותם. טראמפ פרוע, שולף מהמותן, ונתניהו לעומתו מדוד, מחושב ומאופק. נכון הוא שיש להם מכנה משותף, שניהם מאמינים שעם ישראל צריך להיות חזק. שלוש, מדהים שאדם כמו טראמפ הצליח במדיניות החוץ הרבה יותר מאשר אינטלקטואל מתוחכם כמו אובמה, שהוביל לקריסה מוחלטת של הדיפלומטיה האמריקנית, לעליית האחים המוסלמים במצרים ולייאוש לכל ידידי ארצות הברית בעולם. כנראה במדיניות חוץ לא צריך תחכום אינטלקטואלי מיוחד, רק שכל ישר. ארבע, חבל שבהתמודדות עם הקורונה זה לא הספיק. המדיניות של טראמפ בנושא הקורונה הייתה לא מוצלחת בלשון המתה. לנוכח הלא נודע, יותר איפוק, ריסון ושיקול דעת היו נחוצים מאוד. הערה חמישית ואחת לפני האחרונה, ההפסד של טראמפ ודאי מצער מבחינה מיידית כשאנחנו מדברים על ישראל, אבל הטווח הארוך ואפילו הבינוני יש בו בדיעבד גם תועלת מסוימת. טראמפ הוא לא שמרן, ולמעשה קשה לזהות אצלו אידיאולוגיה כלשהי. בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית ב-2016, כשהטיחו בו שהוא לא שמרן, הוא נהג לענות, למיטב זיכרוני לא קוראים למפלגה הזאת המפלגה השמרנית. באקדמיה מכנים את דרכו של טראמפ פופוליזם, אבל למעשה קשה למצוא אצלו איזה איזם, כלומר אין לו איזה משנה. עוד 4 שנים כאלה ואחריהם 8 שנים של נשיא דמוקרטי, כפי שבדרך כלל קורה באמריקה, היו עלולות לשחוק כליל את הבסיס הרעיוני של הימין בארצות הברית. לעומת זאת, במציאות הנוכחית, בעוד 4 שנים מתמודד רפובליקני אחר מול נשיא דמוקרטי זקן מאוד וכנראה לא מלהיב, ולך תדע מה יהיה. תארה שישית, אצלנו מקובל לחשוב שנשיא ארצות הברית הוא בעל סמכויות אדירות ובלתי מוגבלות, אבל במובנים מסוימים הוא חלש יותר מראש ממשלה אצלנו. אין לו שום שליטה בבית המחוקקים. אובמה הצליח לחולל שינויים גדולים בעיקר בשנים הספורות שבהם נהנה מתמיכת הרוב בקונגרס. אם הפעם הרוב בסנאט יישאר רפובליקני, אפשר לקוות שהנזק שיוכל ביידן לחולל יהיה מוגבל. עזרת השם. 7:21 עכשיו, הפסקת פרסומות, אחריה על הרב דוד פיינשטיין מארצות הברית ו... על הרב פרופסור יונתן זקס מלונדון, שתי דמויות שהעולם היהודי איבד בסוף השבוע האחרון.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. יש טעמים חדשים לשמוח. כל חי והטעמים החדשים של מילקי, קיפקף וטורטית מזמינים אתכם להיות תמיד בשמחה. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו מה דווקא בתקופה הזו מצליח להשאיר אתכם תמיד בשמחה, ותוכלו לזכות בפרס מתנת מילקי. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום ב2 כאן בכל חי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה. כפוף לתקנון.
ביבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מנוי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בטרקלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים? המתח הורג אותי.
למימוש, ייכנסו לאתר ההטבות של מנוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990, בנקודות המחירה או באתר. מנוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
חוסכים? חיים. 7 ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש ליצור קשר עם רופא המשפחה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510,
כפוף לתקנון.
לא מאמין, אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי אף מהאופנוע.
רוכבי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסק רלב"ד.
עוד שמיים
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, עכשיו 7:26, וכתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו לשתי דמויות כאמור שהעולם היהודי איבד בערב שבת ובשבת. עוד מעט נדבר בהרחבה על הרב פרופסור יונתן זקס, רבה של לונדון והמנהיג, הוגה הדעות, אבל נתחיל באחד מזקני הדור בארצות הברית, נפטר בערב שבת הרב דוד פיינשטיין, הוא בנו של רב משה פיינשטיין, וקצת על טעימה מקורות חייו, ובעצם זה מתחיל בבית הגדול שבו הוא גדל אצל הרב משה פיינשטיין, ביתד נאמן מגוללים את סיפור חייו. הוא נולד בתרפת בבלרוס לאביו פוסק הדור, בעל האגרות משה, ולאמו סימה. הוא נקרא דוד, על שם רבי דוד, שהיה תלמיד חכם, זאת אומרת סבא שלו, אבא של רב משה פיינשטיין, היה תלמיד חכם מופלג ונצר למשפחתו של רבי אברהם, אחי הגאון מווילנה, אבל הוא היה במקור חסיד קוידינוב, זאת אומרת גם צאצא של אחיו של הגאון מווילנה וגם חסיד, וכשהוא התחתן עם אשתו, היא התנתה את זה שהוא ילך ללמוד, כשהוא התארס איתה, ילך ללמוד בישיבת וולוז'ין. ובהמשך חייו קיבל על עצמו הסבא, רבי דוד פיינשטיין, אבא של רב משה פיינשטיין, את מנהגי הגאון מווילנה, ומצד שני נהגו גם את מנהגי החסידים שם. איך זה הסתדר אני לא יודע, אבל זה היה הסבא שעל שמו הוא נקרא. בשנת הפרש צדי ג' כשהחלו חיי היהודים בעיר שם בבלרוס להיות קשים תחת השלטון הסובייטי, רב משה פיינשטיין החליט שהוא מהגר יחד עם אשתו, שתי בנותיו, והבן שלו היחיד באותם ימים, אלא הילד בן השלוש, דוד פיינשטיין. הוא חשש על חינוכו, זה כשנסגר התלמוד תורה שם בעיר, וכשהוא נאלץ להעביר את הילד למוסדות לימוד של הממשלה, הוא החליט שהוא עוזב את בלרוס. בהתחלה הוא חשב לעלות לארץ ישראל, שלח בקשה שיאשרו לו אישור עלייה לעלות לארץ. באותם ימים הוא כתב המליץ עליו רב איסר זלמן מלצר מכתב מיוחד לראשי הסוכנות היהודית. הוא כתב שהוא מכיר ויודע את משפחתו של רב משה פיינשטיין, אשתו, שתי בנותיו, בנו הקטן, הוא מכיר אותם שהם אנשים ישרים ואינם בלתי רצויים מבחינה פוליטית, הוא קיווה שהם יזכו לאישור המיוחל, אבל זה לא קרה, ולכן, או זה התעכב מלקרות, ולכן רב משה פיינשטיין החליט להגר לארצות הברית. זה עבר דרך תחנה במוסקווה, ואפשר עוד להעריך הרבה על קורות ימיו של רב משה פיינשטיין, כי הוא נאלץ להסתתר במוסקווה. הוא עזב את המקום שבו הוא גר בבלרוס, כי שם הוא היה מוכר כרב, והוא חשש שלכן הוא לא יקבל את השרת העזיבה של רוסיה, ולכן הוא הלך למוסקווה, התלבש כאדם פשוט שלא יזהו אותו כרב, וכך הוא הלך להתפלל בבית הכנסת במוסקווה. אבל לימים סיפר בנו שפעם ניגש אליו אחד המתפללים וביקש ממנו, אמר, אולי רבי יהודי, אולי תרצה למסור לנו שיעור במשניות, אולי אתה יודע לתת שיעור. והוא לא חשב הרבה על הסיכון שיכול להיות לו מהדבר הזה, הפצת תורה הייתה חשובה לו יותר מהכל. לרב משה פיינשטיין הצעיר, והוא הסכים, נתן שיעור במשניות, והשיעור כל כך מצא חן בעיני השומעים, שלאט לאט, מה שנקרא, התרבו הספסלים, וביקשו ממנו להמשיך ולתת את השיעור, והגיעו עוד ועוד אנשים, בסופו של דבר, היו מאות אנשים, בשיעורו של האיש האלמוני הזה, משה פיינשטיין, ואז לא הייתה ברירה אלא לסגור את השיעור, כי כאמור, הגיע רב משה פיינשטיין למוסקבה כדי לקבל את האשרה, לעזוב את, את רוסיה ולהגיע לארצות הברית. תוך כדי ההמתנה הוא קיבל הצעת משרת רבנות חשובה מאוד בריגה, כלומר גם לעזוב את בלרוס, אבל לאזור פחות מסוכן, אבל בגלל חינוך הילדים, הוא אמר לימים רב משה פיינשטיין, הוא נסע לארצות הברית אפילו כדי להיות מנקה רחובות, ובלבד שילדיו יגדלו כיהודים יראי השם ויוכל לגדלם לתורה, כך שבהרבה מובנים בזכות הילד הזה, שנפטר בסוף השבוע, בגיל 91, רב משה פיינשטיין הגיע לארצות הברית, ומה שנקרא השער היסטוריה. לימים הוא גדל, למד בישיבת תפארת ירושלים, למד את הפסיקה מאביו הגדול, בעצם המשיך את דרכו כפוסק גדול, אחרי שנפטר הרב משה פיינשטיין בפור עם תפשין ממוו, הוא התמנה להיות ממלא מקומו בראשות הישיבה במנהטן, ומאז הוא המשיך את הנהגת הישיבה במסורת אביו, ומלבד השיעורים שלו בישיבה, הוא היה מוסר מדי יום שישי שיעור בפרשת השבוע, בהם הוא הביא שיעורים על הפרשה, וכשמאות אנשים מהאזור כולו, וגם ממרחק נסיעה של שעות ברחבי ארצות הברית, הגיעו לבית המדרש שלו, בעצם של אביו במנהטן, לשמוע את השיעור על פרשת השבוע. ואם מזכירים את פרשת השבוע, אז מעניין להזכיר שבגיל, בתור ילד, כשהוא הגיע לגיל מצוות, הוא אמר ש... מהשמיים כנראה זימנו את לידתו לפרשת קורח, וכתוב בספרים הקדושים שלתאריך לידתו של אדם יש משמעות מכוונת מהשמיים, ולכן על פי הבנתו הוא הבין שאם הוא נולד בימים האלה של פרשת קורח, כנראה שהקבלה שהוא צריך לקבל על עצמו, שמשימת חייו היא למעט בדיבור, ולכן כל ימיו הוא מיעט מאוד בדיבור, בדיבור של חולין, הרחיק את עצמו מהאספות, ממקומות שבהם דיברו רבים, הוא לא רצה לפגוע בקבלה הזאת, ומאז הוא התפרסם בשתיקתו המיוחדת, מגיל 13 ועד גיל 91, וקצת על האישיות שלו, של רבי דוד פיינשטיין, שהלך לעולמו ביום שישי בארצות הברית, לצד גדלותו העצומה בתורה, היה נודע בפשטותו, ותנותו המיוחדת, למרות שברכותיו היו מבוקשות, בכל מקום שאליו הגיע, המונים צובעים על מעונו, ועל האכסניה שלו במשך שעות ארוכות, ובפשטותו ניסה להתחמק, אבל לא יכל להשיב את פניהם רקם, נודעו ברכותיו לשם דבר, בכל קצוות ארצות הברית, הוא סירב וברח מהכבוד ומכל גינוניו, לא הסכים שישמשו אותו, תמיד היה עושה את הכל לבד, בפשטות מיוחדת, עד כדי כך הגיעו הדברים שהוא היה מתעקש, כך מספרים, לרדת בעצמו אל המקולת, לעשות קניות, לא הסכים שיפנו לו מקום ויקדמו בתור הממתינים, ולמרות שכולם הכירו בגדלות שלו, הוא עצמו סירב להפנים את מעמדו המיוחד ונהג בפשטות נדירה, לאחרונה, בשנים האחרונות הוא נחלש, למרות זאת הוא המשיך עם סדר יומו, מדי יום רבים הגיעו להתייעץ, לקבל את פסיקותיו, וביום שישי האחרון, אחרי תקופת מחלה, הוא נפטר בגיל 91, הרב דוד פיינשטיין, בנו של הרב משה פיינשטיין. מארצות הברית ללונדון, לדמות אחרת, רב פרופסור יונתן זקס, שנפטר, אפשר להגיד בדמי ימיו, הוא היה בן 72, אבל בשיא כוחו ועשייתו העולמית, כהוגה דעות, כמנהיג, כאיש דברים, איש כתיבה, והנה מתוך נאום, אחד הנאומים שלו היה נואם בחסד, הנאום המפורסם שלו בכנס שליחי חב"ד לפני כמה שנים, הוא סיפר על שלושה מפגשים שלו עם הרבי מלובביץ', שאפשר מזה ללמוד על קורות חייו של הרב פרופסור זקס, והוא אמר כך, התבקשתי לספר לכם הערב סיפור אישי קטן, כיצד הרבי מלובביץ' שינה את חיי, הסכמתי לעשות זאת לא בגלל שהסיפור שלי הוא סיפור מיוחד במינו, אלא בגלל שהסיפורים הללו מזכירים לנו מהי תנועת חב"ד ומה הופך אותה למיוחדת. הסיפור שלי התרחש בשלוש מערכות. המערכה הראשונה, בשנת 1968, הייתי סטודנט בשנה השנייה באוניברסיטה. הכרתי כבר את תנועת חב"ד באמצעות הרב שמואל לאו והרב פייביש ווגל, שביקרו בקיימברידג'. הם היו בין החסידים הראשונים שביקרו באוניברסיטאות, ואני הייתי מהראשונים שנהנו מהפעילות הזאת. בקיץ של שנת 68 נסעתי לארצות הברית כדי להיפגש עם גדולי הרבנים באותם ימים, וכל אחד מהרבנים שאותם פגשתי אמר לי, אתה חייב לפגוש את הרבי מלובביץ'. אז ניגשתי איפה לכתובת המפורסמת, ל-770, אמרתי לחסיד הראשון שפגשתי, אני רוצה לדבר עם הרבי בבקשה. והוא צחק, הוא אמר, אתה יודע כמה אלפי אנשים מחכים לפגוש את הרבי? שכח מזה. ואני אמרתי, אני עומד לנסוע ברחבי ארצות הברית, הנה מספר הטלפון של דודתי בלוס אנג'לס, אם הוא אוכל לפגוש את הרבי, תתקשר אליי. ובמוצאי שבת, כמה שבועות לאחר מכן, צלצל הטלפון בלוס אנג'לס, התקשרו מחבד ואמרו, הרבי ייפגש איתך ביום חמישי. באותם ימים, סיפר הרב יונתן זקס, הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסי, ולפיכך היה עליי להשתמש בתחבורה ציבורית. אם אי פעם נסעתם באוטובוס מלוס אנג'לס לניו יורק, 72 שעות רצופות ישבתי באוטובוס. הגעתי ל-770 וסוף כל סוף הגיע הרגע שבו הוכנסתי לתוך ספרייתו של הרבי, הצגתי בפניו את שאלותיי הפילוסופיות והאינטלקטואליות, והוא השיב לי תשובות פילוסופיות ואינטלקטואליות, אבל אז הוא עשה משהו שאיש לא עשה. הוא ביצע חילופי תפקידים והחל לשאול אותי שאלות. כמה סטודנטים יהודים יש בקיימברידג', כמה מהם מעורבים בחיים היהודיים, מה אני עושה כדי לשתף סטודנטים נוספים. לא הגעתי לשם כדי להפוך לשליח, באתי כדי לשאול את הרבי מלובביץ' מספר שאלות פשוטות, ולפתע הוא החל לאתגר אותי. אז עשיתי מה שעושים באנגליה, האנגלים מומחים בהמצאת תירוצים מסובכים, מדוע הם לא עושים כלום. התחלתי לומר, במצב שבו אני מוצא את עצמי, ואז הרבי עשה משהו שככל הידוע לי היה מאוד נדיר עבורו. הוא קטע את דבריי באמצע המשפט ואמר, אף אחד לא מוצא את עצמו במצב. אתה הכנסת את עצמך למצב מסוים, ואתה יכול להכניס את עצמך למצב אחר. וסיפר הרב פרופסור יונתן זקס שהרגע הזה שינה את חייו. עמדתי שם כלומניק משום מקום, ומולי היה אחד מגדולי המנהיגים של העולם היהודי שהתגר אותי, לא לקבל את המצב כמות שהוא, אלא לשנות אותו. אז הגעתי לתובנה הזאת, ושבתי ואמרתי אותה פעמים רבות בחיי. העולם טעה. אנשים חשבו שהצלחתו של הרבי מלובביץ' הייתה בכך שהיו לו אלפי תלמידים, אבל הם פספסו את העובדה החשובה ביותר. מנהיג טוב יוצר תלמידים, אבל מנהיג מצוין יוצר מנהיגים. וזה מה שהרבי מלובביץ' עשה עבורי ועבור אלפים נוספים. לפרק הזה היה סוף מפתיע. הייתי אמור לצאת מארצות הברית בדרכי לאנגליה ביום ראשון, בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר. יום קודם לכן, בשבת, הייתי בהתוועדות עם הרבי, והחסידים אמרו לי, אתה שב לאנגליה, קח עמך בקבוק של משקה, גש לרבי במהלך השירה, באמצע ההתוועדות הוא יאמר לחיים על הבקבוק, וכך יהיה לך משקה מהרבי. וכדבריהם אכן עשיתי, באמצע ההתוועדות, באמצע אפר ברנגן, מול אלפי אנשים, ניגשתי לרבי, ביקשתי ממנו לומר לחיים, הוא הביט בי בהפתעה ואמר, אתה נוסע? כן, עניתי. למה? הוא שאל. ואמרתי, עליי לשוב לקיימברידג', כי הסמסטר אמור, עומד להתחיל. הוא פנה אליי ואמר, אבל בקיימברידג', עונת הלימודים לא מתחילה עד לחודש אוקטובר. לא ידעתי אז, סיפר הרב יונתן זקס, ועדיין אני לא יודע כיצד הוא ידע זאת, אבל הוא צדק. אני חושב, הוא אמר לי, שכדאי שתישאר לראש השנה. הוא אמר לחיים ושבתי למקומי. כולם סביבי רצו לדעת מה אמר לך הרבי. סיפרתי להם מה אמר לי הרבי, חשבתי שכללי הנימוס אומרים שאם הרבי אומר משהו, אומרים תודה רבה, אבל לא ידעתי שאם הרבי אומר להישאר, אני צריך להישאר. אבל בסופו של דבר הבנתי את זה ונשארתי. בראש השנה שמעתי את קיאות השופר מפיו של הרבי, הייתה זאת אחת החוויות הכי מיוחדות בחיי, תואר הצלילים, החסידים שעמדו על כל משטח פנוי כשהם מנסים להציץ ברבי במשך התקיעות. שמעתי את הצלילים שחיברו את השמיים ואת הארץ, והדי השופר נשארו עם ממאז ועד היום. היה זה האתגר שהוא זרק לעברי, האתגר להנהיג. החיים שלי לא השתנו, למרות שעדיין חשתי את כוחו של האתגר שהציב בפני הרבי, אבל שבתי לאוניברסיטה, ובשנת 69, אחרי שקיבלתי את התואר, נסעתי לכפר חבד כדי לנסות למלא את האתגר, שם למדתי בישיבתו של הרב גפני, זאת הייתה שנה נפלאה. ב-1970, סיפר הרב פרופסור יונתן זקס, חזרתי לאנגליה, ניסיתי, התחלתי ללמוד פילוסופיה, חיברתי דוקטורט, אבל עדיין חשתי שלא עניתי לקריאה של הרבי. אז למדתי סמיכה, קיבלתי תואר לרבנות, הרגשתי שזהו זה. עשיתי מה שהיה מוטל עליי לעשות בתור יהודי, וכעת אני יכול להמשיך בתוכניותיי. ואז עשיתי את הטעות במרכאות השנייה שלי, שוב נסעתי לפגוש את הרבי. אתם זוכרים, הוא מתאר שלושה מפגשים, עד עכשיו זה היה הראשון, עכשיו אל השני, ינואר 1978, ידידי החבדניקים אמרו לי בדיוק מה עליי לעשות. אתה צריך לכתוב את השאלה שלך על נייר ולתת לרבי אפשרויות. 1, 2, 3. הרבי יבחר באפשרות אחת מהאפשרויות שאציג בפניו. כתבתי לרבי את האפשרויות שעומדות בפניי, אמרתי לו, כתבתי, אני רוצה לפתוח קריירה, ועומדות בפניי שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אולי ירצה להיות אקדמאי, הלוואי ויום אחד יהיה פרופסור או חבר בסגל האוניברסיטה בקיימברידג'. אפשרות שנייה, מכיוון שלמדתי כלכלה באוניברסיטה, אולי יהיה כלכלן. אפשרות שלישית, להיות פרקליט, להיות עורך דין. הייתי חבר באחסניות המשפט, שם לומדים עריכת דין. וניגשתי ליחידות, לפגישה עם הרבי מלובביץ', בלי לדעת מה הוא יבחר. אבל הוא עבר על הרשימה ולא בחר באף אחת מהאפשרויות. חשבתי לעצמי, רגע, זה נגד הכללים. הרבי לא נתן לי הזדמנות להשיב. הוא אמר לי שליהדות אנגליה חסר רבנים, ולפיכך עליך להכשיר רבנים. הוא אף נקב בשם האוניברסיטה שבה הסמיכו רבנים באנגליה, והוא אמר לי כי עליי להיות רב בעצמי כדי שתלמידיי יוכלו לבוא ולהאזין לדרשותיי וללמוד מהם. הייתי קצת מבולבל, אבל אם הרבי אמר לעשות, אז עושים. זנחתי אם כן את שלושת האמביציות שלי, הכשרתי רבנים במכללה היהודית בלונדון והייתי לרב בעצמי בגולדס גרין. ואתם יודעים מה? משהו מצחיק קרה בדרך. דווקא אחרי שזנחתי את כל שלושת הרצונות שלי, בדיוק כשהלכתי בכיוון ההפוך, משהו מאוד מצחיק קרה. הן כולן התגשמו. הפכתי להיות חבר בסגל האוניברסיטה, הייתי לפרופסור, הרציתי את שני הנאומים הכלכליים החשובים בפורומים כלכליים של בריטניה, וגם הפכתי להיות פרקליט של כבוד, והתבקשתי להרצות בפני 600 פרקליטים, וכאשר מסתבר שמים את היהדות בראש סדר העדיפויות, לא מפסידים מאומה. וגם למדתי משהו עמוק מאוד. לפעמים הדרך הטובה ביותר להשיג את השאיפות שלך היא להפסיק לרוץ אחריהן ולתת להן לרוץ אחריך. זאת הייתה המערכה השנייה. והמערכה השלישית שסיפר עליה בכינוס השלוחים של חב"ד הרב פרופסור יונתן זקס שנפטר בשבת, הייתה בשנת 1990. יהדות אנגליה חיפשה רב ראשי חדש, היה ברור שאני עומד להיות אחד מהמועמדים, אבל לא ידעתי האם אני מתאים לתפקיד והאם התפקיד מתאים לי. נועצתי עם אשתי, עם משפחתי, והחלטנו לכתוב לרבי ולבקש את הצעתו. פירטתי במכתב את הצדדים לכאן ולכאן, את המעלות ואת החסרונות שבמשרה הזו. הרבי השיב שעליי להסכים, וכך בדיוק 13 שנה אחרי שהפכתי להיות רב, נהייתי לרב הראשי של אנגליה, ובמסגרת זו עשיתי ככל שביכולתי לעשות את מה שהרבי מלובביץ' רצה שעשה, לבנות בתי ספר, לשפר את החינוך היהודי באנגליה, ולא ליצור תלמידים, אלא מנהיגים. ועשיתי משהו נוסף, משהו לא רגיל, לא סיפרתי על כך ברבים קודם, אבל בשלב מסוים קידמתי את, בשנות ה-70 וה-80, את שבע מצוות בני נוח, לא להתמקד רק ביהודים, אלא גם בגויים, בתפקיד החדש שלי כרב, התחלתי לשדר בבי-בי-סי, כתבתי תורים לעיתונות, כתבתי ספרים שיועדו ליהודים ולא יהודים כאחד, וההשפעה שלהם הייתה מיוחדת. ככל שדיברתי יותר, הם רצו לשמוע יותר, מה שהוכיח שהם כמובן לא יהודים, הוא אמר בהומור. לא רק שראיתי בכך את המבט לעתיד ואת חזונו של הרבי שהבין איך העולם כולו מוכן לשמוע את המסר, אלא למדתי משהו נוסף, ואני רוצה שתזכרו את זה לעד. גויים מעריכים יהודים שמעריכים את יהדותם, וגויים מתביישים ביהודים שמתביישים ביהדותם. הרבי לימד אותי כיצד לקיים את הציווי התנכי, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, על העולם כולו לראות כיצד אנחנו גאים ביהדותנו. וסיים הרב יונתן זקס את מסכת חייו, או את הפרקים האלה המכוננים בחייו, כך בשלושת הרגעים הקריטיים בחיי, הרבי מלובביץ' היה לוויין ההנחיה שלי, ולמרות שלא הבנתי זאת אז, במבט לאחור ראיתי כמה נבונה הייתה הצעתו. רוב האנשים מביטים על הזולת ורואים את מה שעומד לפניהם, אנשים גדולים מסתכלים על הזולת ורואים מה שהם, אבל גדולי הגדולים מביטים על הזולת ורואים מה הם יכולים להיות, זאת הייתה הגדולה, וכל אחד מכם, השליחים, מהווה עדות לכך שהרבי לא רק שינה חיים, אלא שינה את חייהם של אנשים שבתורתם ישנו חיים של אחרים. עכשיו 7:45, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום שני תתארח באולפן הגברת יפה עידן משומרים על החיים ותשוחח על כאבים בעצמות, בברכיים, סחוס וכאבי פרקים. וגם על דרכי הימנעות מדלקת ריאות ושפעת בחורף.
עניין משפחתי.
שני 10:00 כאן בכל חי.
דבר כזה? עוד לא היה. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. והכסף לעסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. ועכשיו, במבצע 1+1, כן, 1+1, אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מסנני המסגן מומלץ לנקות לפחות פעמיים בשנה כדי לשפר את יעילות זרימת האוויר ממנו. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 47, יש לנו עוד דקה להישמח ליבי, לשיר שלנו של יום ראשון, שכתב הרב קוק הבוקר, בשעה טובה ומוצלחת, יוצאים מאוד שלב בסגר, בזהירות הנדרשת, והחנויות במקומות הפתוחים, חנויות הרחוב נפתחות. הרב שמואל אליהו, ואגב לא רק הוא, קוראים לנו לקנות בימים אלה בחנויות, ולא ללכת על המבצעים הזולים, למרות שזה מפתה בתקופה הזאת של השנה. יש משהו, הוא כותב, יוקרתי, הוא מתקדם לקנות דווקא במוצרים מחול, ככה זה נתפס אצלנו, אבל צריך לזכור שאחרי הקורונה לפעמים צריך לוותר על היוקרה ועל הקדמה, ובעצם גם על המחיר הזול, וללכת על הצדקה. בעת הזאת אפשר לקיים את מצוות צדקה באופן היותר מהודר בקנייה בחנויות קטנות, כי זאת צדקה סמויה, אין בה שום אלבון למקבל, כלומר למוכר. בקנייה הזאת מתקיימים גם את המצווה של לקנות מאחיך, לא מעם אחר, צדקה לעניי עירך לפני צדקה לעניי עיר אחרת. הוא אפילו מביא בשם אביו, בשם הרב מרדכי אליהו, שאפשר להחשיב את הכסף הזה, אני מניח שאת הפער בין המחירים, ולשלם את ההפרש בין שתי החנויות, כן, הנה הוא כותב במפורש, מכספי מעשר כספים. אז כן, להתאפק ולקנות כאן בארץ מחנויות ולא מהעולם הווירטואלי, נפגעי הנזקקי הקורונה של עירנו קודמים לאנשים מאוד רחוקים. והנה עכשיו השיר השבועי שכתב הרב קוק, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי וירום וניסה מצבי לעת יקיץ אריה ולוי ולא אי אבי לי אבי את אליהו הנביא, אלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא. וניחומים ימלאו כליותיי, וששון ידע שאין עצמותיי, ומציון תבונה תנחומותיי, כי יפך לשחר ערבי. ואלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא. ואלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא. ממחשך אצל האור, מארץ מפליה להרמור, ולמרום הרים ימם כבור, ומבשר טוב יניס כל הצבי, כל הצבי. ואלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא. ובניי נפוצים בעברים, יאספו יחד לעדרים, וירונו בראש הרים, ללקט כל הנגזרים.
תלמידי הישיבה לצעירים עם יוני גנות שהלחין את השיר הזה, חותמים לנו את התעוררות ליום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. משתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שימון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום. אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו אחת. לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
ראשון, שני, שלישי, רביעי.
סטופ!
החיים שלכם עלולים להיעצר ביום אחד. אנחנו לא יודעים איך ייראה המחר, אנחנו יודעים להפוך אותו לטוב יותר. הצטרפו לביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים ודאגו למחר שלכם. לפרטים ולהצטרפות כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה רע בקו 54 של פעם, שידע גם לעשות סיבוב גדול מאחורי איצקוביץ' וגם להגיע לכל מקום בתל אביב?
נעים לעתיד. הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. הדרמה שעוברת על ארצות הברית עם תוצאות הבחירות עוד תלמד בבתי הספר להיסטוריה של ארצות הברית. מצד אחד, כלי התקשורת מכריזים על ג'ו ביידן כנשיא נבחר, אבל בבית הלבן מתבצר הנשיא היוצא, כנראה דונלד טראמפ, שטוען לזיופי בחירות בהיקפים גדולים ביותר. הסיפור הזה מזכיר אירוע דומה לפני 20 שנה, ולטובת הצעירים שבינינו נזכיר ככה בכמה שורות את אל גור, מועמד הדמוקרטים שניצח את מועמד הרפובליקנים ג'ורג' דאבליו בוש. השניים אף שוחחו, ובוש בירך את המנצח. אלא שג'ורג' בוש לא ויתר כל כך מהר, השתמש בבתי המשפט, וכעבור חודש ניצח את אל גור בהפרש של 500 קולות בלבד בפלורידה, מה שהעניק לו את האלקטורים הדרושים, והוא נבחר לנשיא ארצות הברית. אז כעת הפערים גדולים יותר, גם במספר המצביעים שלגביהם נטען כי זויפו וגם במספר האלקטורים. אבל הסיפור הזה, במיוחד של טענות ההצבעות המזויפות, עוד ילווה את אמריקה השסועה עוד הרבה זמן. ומכאן...